עכשיו ב-103 FM. מיכל דליות. 103
שלום, בוקר טוב, זה מצחיקה אני, יש לי פה קונסולה קטנה כזאת עם כמה לחצנים, אני לוחצת ולא נדלק לי האור, ואני לוחצת ולא נדלק לי האור, ואני לוחצת ואני לא עולה לשידור. אז יציק אומר לי באוזן, בצד השני, בצד השני. אז אני עכשיו לחצתי על הצד הנכון שהוא הצד השני, ואני איתכם בשלום ובוקר טוב ולקראת צהריים טובים, וכאן מיכל דליות. כאשר את התוכנית שלנו היום עורך ומפיק אייל פרנק, מי שאחראי על השידור יהיה איציק אהרון, ועל הדיגיטל עובדים בנאמנות ובמשותף מיכל קדוש, מאור רטה ועדן בן ארי. אתם ואני נדבר בטלפון שמספרו 1-907-22-103, ואנחנו גם מזמינים אתכן ואתכם לשלוח לנו הודעות טקסט קצרות בוואטסאפ לטלפון 054-70-103-70. אייל רואה את זה, ואם לא נספיק היום, הוא רואה והוא עובר על זה גם בשבועות הבאים, אז שלחו הודעות טקסט או תשאירו הודעות. בסיכומו של דבר, אנחנו כולם שומעים את הכל, וכתמיד לא מצליחים לעלות את כולם. יאלי, כבר יש מישהו על הקו? תראו, האקטואליה של עכשיו זה שעוד שבועיים נגמרת שנת הלימודים, שדרך אגב, לא, 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 החטיבה כבר יצאו. עזוב, עזוב, החטיבה כבר יצאו. חלק מהמתבגרים שלנו שכבר עברו את המסיבות סיום שלהם. אבל לא יעזור לך, חופש גדול, חופש גדול, כבר יש גם שביתה. תקשיבו, זה, אני רואה את זה, חשבתי על זה בדרך לכאן היום. זה מלכוד 22, 22, 44, לא יודעת מה, 88. כן. לא פשוט, לא פשוט, אני לא פותחת את זה, כי אני לא רואה את זה פתיר בינתיים. צריכה כאן להיות מהפכה רצינית מאוד בכל הנושא הזה. בתוך משרד החינוך צריך מישהו עם המון המון אומץ, ממש לעשות באמת מהפכה. אז בינתיים אתם ואני כאן, ובואו נקדיש את השעה הזאת אני מקווה לזה שאני אצליח לעזור לכם בכל מיני דילמות וקשיים ואתגרים של היום יום. אז נתחיל עם שיחת הטלפון החדשה, הנוכחית. שלום.
בוקר טוב.
בוקר טוב גם לך.
בוקר טוב מיכל, שמי עדי.
היי עדי.
אני אמא לשני בנים מתוקים, בני 4 ו-6. קודם כל אני אתחיל ואומר שאנחנו, אני ובנים מעריצים שלך, ותודה רבה על התוכנית ועל הספרים.
איזה כיף, תודה, תודה
אנחנו
רבה.
אנחנו מאוד מעריכים אותך ואת הגישה שלך, וזו זכות גם לעלות השידור שאלה.
וואי, תודה רבה, תודה עדי, וואי, מרגשת.
הבעיה שלנו היא בעיה מן הסתם שמוכרת בכל בית בישראל או בכל בית בעולם. קודם כל ההפרש ביניהם הוא שנתיים, והם כל הזמן רבים. זאת אומרת, זה מרגיש ש80% מהזמן אנחנו מכבים שריפות, ואנחנו בתוך מריבות ודעקות וזה, ו20% מהזמן הם יכולים לשחק, להיות טובים אחד שני.
כי תקשיבי, אני מניחה שהם אצל סבתא, או הם הולכים רגע לאיזה דודה, ואתם לא שם, הם מסתדרים ונורא אוהבים
וואו,
אחד את השני.
האמת שבאמת, יש לנו הורים מה זה תומכים, ואנחנו באמת יוצאים לחופשות זוגיות, וקורה שהם נשארים גם ימים שלמים, והם פשוט המלאכים, הם מוצגים אלינו כחמישה ימים של מלאכים, ואין ילד
כאלה. אז עדי, מה אנחנו לומדות מזה? זאת אומרת, באיזה קונסטלציה הם לא רבים, ומתי הם כן רבים? הם לא רבים כשאתם לא שם, הם כן רבים כשאתם בבית, כשהם רואים אתכם. זאת אומרת שמזה צריך להוציא מסקנה. אם ילדים מתנהגים שונה מאוד בבית ובמקומות אחרים, ולפעמים בבית הם ילדים נורא טובים ובחוץ הם מפרים, ולפעמים בחוץ הם מלאכים כמו שאמרת, אבל בבית 80% מהזמן כמו שאמרת אנחנו מכבים שריפות. אנחנו, כשאנחנו רואים כזה הבדל בהתנהגות, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה אני עושה? אמא, אבא, מה אני עושה? שבעצם תורם לזה. כי זה קורה רק אצלי. זה קורה רק אצלי, זאת אומרת, אני כנראה הופך להיות חלק מהדבר הזה. ובמקרה שלנו, עדי, חלק מהבעיה. ובמקרה שלנו, עדי, ומריבות אחים, בעצם כמעט עיקר הבעיה. ואני אסביר לך. קודם כל, אקסיומה היא שילדים רבים, אחים רבים, אחים רבים. נקודה, אם הם לא רבים, אני דואגת. אני דואגת. אחים רבים כי הם מקנים, אחים רבים כי בדיוק שניהם רוצים עכשיו להחליף וכל אחד לתחנה לערוץ אחר. אחים רבים כי למה הוא קיבל 3 סוכריות והוא קיבל 2 והשלישית חצי שבורה. אחים רבים במי יגיע ראשון למעלית, ואחים רבים, הם רבים בדרך כלל על מה שאני אקרא לו נאמר דברים אובייקטיביים. למה אתה מחמא את האור? עוד לא גמרתי לקרוא, או עוד פעם גמרת לי את המים החמים ועכשיו אני לא... את מבינה? בוא נקרא לזה השטויות האלה, אבל זה היום יום. זה אובייקטיבי, וזה אמיתי אמיתי. מה שקורה בדרך כלל, וזה קורה כנראה שכשהקטן היה בין, אפילו בין פחות משנתיים, והגדול כולו בסך הכל היה בין 3, זה שמה שקורה בדרך כלל, אני עכשיו לא דווקא מחבר את זה אלייך, אלא נותנת לך את התיאוריה, זה שכשאנחנו רואים את הילדים רבים, אנחנו לא אוהבים את זה. זה לא נעים. או שמה שמאוד לא נוח לנו, זה חוסר השוויון בכוחות. תינוק בן שנה מול ילד בן 3, נו באמת, ואתה דוחף אותו, ובקושי עומד יציב, או אתה חוטף לו, והילד לא מבין, כולו בן שנה, אז אנחנו מתערבים בגלל השוויון כוחות. גם אם הילדה היא בת 10, ואחיה בן 6, אבל היא נורא עדינה, ונורא רגישה, ואנחנו מאוד מגוננים עליה, ואחיה, דם, 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 אז אנחנו אומרים, אוי לא, ואנחנו מגוננים על הקטנה, ואומרים לה, תחזירי לו, אבל היא לא מחזירה. לא, את מבינה כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, אנחנו מתערבים, כי קשה לנו, כי אנחנו לא אוהבים את המריבות הזה, האלו, כי יש לנו איזשהו סוג של אידאה, של אידיאולוגיה אחאית. אין, זה לא קיים. אחים מקנאים, יש לפעמים אח, שאחותו רק נושמת לידו, זה סיבה לדחוף אותה ולהרביץ לה. את לא מכירה את זה מהחיות שלך ומהחיות שלך?
זה ברור לי, כן. כאילו, עכשיו. זה ברור לי שכולם רבים, אבל התדירות היא כאילו...
אבל התדירות היא בגללכם, זה בדיוק העניין.
אבל גם כשאני מנסה, ובאמת, ואני אמרת לעצות שלך והטיפים כן. שלך, ובאמת יש זמנים, אני לא אומרת, אני לא תמיד עוצרת את עצמי, נכון? אבל יש זמנים שאני נכנסת שיש לי כוחות, אני אומרת, יאללה, עכשיו אנחנו...
אבל עדי...
אני באים לטפל בבעיה,
ואני... אז עדי, אני רוצה להתייחס לזה. עדי, אני רוצה להתייחס לזה. ברגע שאנחנו נורא משתדלות ועושות את זה, אפילו 8 מתוך 10 פעמים, הבעיה לא תיפטר. כי עדיין שעתיים, פעמיים, אנחנו עושות אותו דבר. זאת אומרת, בוא נגיד ככה. יש לנו ילדים, הגדול כבר יודע שכל הזמן כועסים עליו, ואז הוא גם בא ואומר, תמיד אתם כועסים עליי, זה לא הוגן, תמיד את אומרת לי, למה דווקא אני צריך לוותר, כל מיני דברים כאלה. והקטן כבר יודע שבאופן קבוע תבואי ותגני עליו. תתם, בואי נספר לך סיפור. ילדה בת 6, יושבת ובונה בלגו, או בפאזל, לא יודעת, בא אחי הבן 4, אפילו ילד בן 6, כן? אני אפסק כאילו הבנים שלך. Yeah. והוא אומר לה, תשתפי אותי. והיא אומרת לו, אני לא רוצה. דרך אגב, זכותה, נכון? לא בעלה.
נכון.
הוא מעצבן גם ככה. אז הוא אומר לה, אבל תשתפי אותי. היא אומרת לו, תלך מפה, אני לא רוצה. הוא אומר לה, אבל תשתפי אותי, בבקשה, תשתפי אותי. היא אומרת לו, תעוף מפה, אני לא רוצה, טיפש אחד. ואז עם הרגל הוא מחרבש לה את מה שהיא בנתה. ואז היא נושכת אותו. ואז הוא צורח, הוא אפילו לא אומר אמא. הוא רק צורח, ואמא מגיעה. עכשיו, כשאני אומרת אנחנו מתערבים, ההתערבות היא, ואני מחדדת אותה לטובת אלה שאולי שומעים את זה לראשונה, זה גם שיטור וגם שיפוט. ההתערבות היא קודם כל בשיטור. מה היה? מה קרה? אז למה נתת לו? אז למה לקחת לו? אז למה כל דבר? כל פעם שאתה יודע שוטר, אבל אתה יודע שהוא אוהב את זה והוא דווקא רוצה את זה. אז מה זה כל כך חשוב? אז תחכה ותוותר. אז קודם כל אנחנו מנסים לברר מה היה. עדי, בחיים לא נדע מה היה. כי לכל ילד יש סיפור אחר, ואף ילד גם לא משקר. כל ילד מספר מליבו, מנקודת המבט שלו, שהיא נקודת מבט של ילד, שלפעמים מקנה, ולפעמים מרגיש שלא הוגן, ולפעמים אומרים תמיד מאשימים אותו, ולפעמים יודע שאמא תמיד מגוננת עליו, אז תדעי לעצמך שהוא יצבן את הגדול, ואת באה, ולמרות שהוא יצבן את הגדול, את מגוננת עליו. כי את אומרת לגדול, תתאפק, זה שטויות במצגבניות. אז הקטן ימשיך לעצבן אותו. כי את ממשיכה לגונן עליו ולחוס על הגדול, וזה מה שהוא רוצה. עכשיו, ואחרי שאני אמרתי מה היה, מה קרה, ובחיים אני לא יודע מה היה קרה, אני נסה להיות שופטת. אז תיתן לו, אז תחזיר לו, אז תתחלקו, אז תחכה בסבלנות, אז אני לא ככה זה לשניכם לא יהיה. ואז תמיד מישהו בוכה ומישהו עצוב ומישהו זה. העצה שלי, הדרך הכי נכונה, עכשיו, זה לא יגרום לזה שהילדים לא יריבו, אבל זה יוריד את זה יוריד
את רק את התדירות.
זה בי את התדירות וגם את העוצמה, בדיוק. עכשיו, עדי, זה לא מדי פעם, זה כל פעם שיש מריבה. ברגע ששמעת, איי, אמא, אבל תגידי לו, אבל הוא לקח לי. עכשיו, לפני כן את גם מודיעה להם. את מודיעה להם, ילדים, תקשיבו, אתם לפעמים רבים. פתאום נזכרתי שגם אני רבתי עם אחותי, וגם עם אחי, וכל מיני כאלה. אני חושבת שאבא ואני עשינו טעות שעד היום התערבנו. מהיום אנחנו לא מתערבים. לא, אני לא מבררת מה היה, אני לא מבררת כלום, רק שיהיה ברור. עכשיו אתה אומרת, אני מאמין שלך. את יכולה להגיד כללות, אני לא אמרתי כללות, אני אמרתי רק מכות. אבל יש כאלה שגם כללות זה גבול עבורם. אבל מכות? אני לא מרשה. עכשיו אני רוצה רגע שתבין את העוצמה של מכות. תארי לעצמך שהבן, בוא ניקח ילדים יותר גדולים, שבת שש קראה לבן עשר את המחברת שורשים, את העבודה. נורא, נכון? עכשיו, איך שהוא ראה את זה קרוע, והוא הבין שזה היא, דחף אותה והכניס לה באבי אביה. עכשיו, והיא צורחת. ברגע שאני נכנסת לחדר, עדי, לא מעניין אותי מה הסיבה. אני לא מרשה מכות. עכשיו, בערב, או עוד שעתיים, אני אתן לה באבי אביה. זה יעלה לה ביוקר הנזק הזה שהיא עשתה לילד. אבל עכשיו כרגע לא מעניין אותי מה היה. אני לא מרשה להגיב במכות. או בדחיפות. או בכללות. ולכן, ברגע שאתם תריבו, ולפעמים אתם רבים, וגם הרבה פעמים אתם יודעים להסתדר ולהשלים שאתם רבים. כשאתם תריבו, אני לא אוהבת את זה, וזה לא נעים לי לשמוע את זה. אני באה ורק מפרידה. לא מבררת, לא אומרת לכם מה לעשות, אני מפרידה. אחד יבוא איתי למטבח, אחד יישב לראות טלוויזיה. אחד ילך לאבא, אחד יישאר איתי. אחד יבוא לסלון, אחד יישאר בחדר הילדים. אני רק מפרידה. אמרת את זה, עדי, קודם כל חייבים להודיע להם את זה. אמרת את זה, עדי, מאותו רגע את, כן. לא, את לא חוזרת על זה
האמת,
יותר.
האמת שגם עשיתי להם שיחת הכנה בדיוק שבוע שעבר. אוקיי, מה שאת אומרת, ממש,
אוקיי.
עשיתי, ושבתי אותם, אמרתי להם, תקשיבו, אני יותר לא מתערבת, גם אבא לא. אבל בפיילוט של השבוע, ואולי כמובן צריך עוד זמן, אני לא אומרת שסוף
כן,
שבוע,
כן.
זה, אני אראה שיפור,
אבל גם אם, אבל עדי, גם אם במקרה, הם רבו כל יום פעם אחת, ועבר שבוע, ובמקרה פעמיים לא הצלחת, אמרת, מה היה? אז תיתן לו, אי אפשר כבר עם המריבה הזאת כל יום. אופה, קלקלת את כל ארבעת הימים שהיו קודם. זה צריך להיות עקבי, 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 כי רק במשהו שחוזר על עצמו באופן עקבי וקבוע, רק שם הילדים מתאפשרת להם האפשרות לעשות למידה. ואז, וממש, זה האיפוק שלנו. אין קורבן, אין אשם, אין למה זה קרה, אין אני לא מרשה, אין אתה ילד רע, אין תחזיר לו, אין לקחתי. פיזית אני מפרידה. פיזית. לפעמים כשילדים יותר גדולים, 10-12 למשל, והם רבים, זה להיכנס ממש באמצע, זה לחטוף פליק עם הילדים. אני לא מרשה מכות. מפרידה. זה הכל. זה הכל. עכשיו, אני רוצה שתביני, המריבות האלה ביניי, ילדים, אנחנו יכולים לקרוא להם יחסים בין אחים. שם לומדים הכי הרבה למערכות יחסים עם אנשים אחרים אחר כך. תורות, החלפות, ויתורים, שוחד, תן לי ותן לך, הכל הם לומדים מתוך המקום הזה. פשרות, ויתורים, התעלמות. הוא לומד גם מתי לתת כדי לא לחטוף מכות. היום, לפעמים לקטן, שווה לחטוף מכות. כי אמא באה ומגוננת עליו. הוא מייצר מצב, הוא מוציא את הגדול מדעתו, כדי שהגדול ירביץ לו. ואז הוא בוכה, ואז באים ומגוננים עליו. תביני ראש של ילדים קטנים, זה תמים. זה תמים, זה לא במזיד. הוא יוצא מורווח אפילו מזה שאחיו מרביץ לו. ומורווח על ידך. לכן אנחנו, זה איך קוראים לזה? קו המוזניים? איך קוראים לדבר הזה? אנחנו זאת לשון המוזניים.
כן, אבל יש לי שאלה ממש כאילו, נגיד סיטואציה מאוד מאוד ספציפית, שאני באמת כאילו הרבה פעמים אומרת, אולי לא עשיתי דבר נכון. אם אחד מהם בא ואומר לי, האמת כל מה שאת אומרת כאילו על השיפוט, אני כל כך כבר רגישה דברים האלה שאני יודעת מההתחלה מה קרה, כי אני מהצד מקשיבה, כי אני לא מסוגלת כבר לא...
כן, אני מבינה אותה. בעצם את כבר יודעת מה היה.
אני יודעת, יש שם ועדיין, אני בגישה של סיפור, אז אחד מהם בא בוכה כאילו זו, ואז אני אומרת להם, אבל אתם גדולים, אני סומך לכם, ואתם תסתדרו.
לא, אז אני אגיד לך, לא, אני אגיד לך משהו אחר. כשבא אלייך, אבל עדי תקשיבי.
עזבתי ממני.
עדי תקשיבי. כשבא אלייך ילד בוכה, את לא אומרת לו תסתדרו. יש לך ילדים מאוד קטנים, בן ארבע הוא חצי פעות. והבן השש קטנצ'יק ויש לו לחץ על החיים. גם מקנה באחיו, גם עולה לעלות לאלף בלגן. וגם היה לו שנתיים קורונה. כשבא אלייך ילד בוכה, את לא אומרת לו תסתדר. כשבא אלייך ילד בוכה, את יכולה אפילו לחבק אותו ולהגיד לו, זה נורא מרגיז. אני רואה שאתה עצוב, מאמי. נורא לא נעים. ברור, אני מבינה אותך. בוא חיבוק מאמא. אתה יודע, אולי כדאי, רק שתחשוב, מה אתה יכול לעשות בפעם הבאה? אפילו בלי לתת סממן שאת מבינה מה היה שם. זה הכל. בא אלייך ילד בוכה, את יודעת מה היה, את מבינה את כל התהליך. תקשיב, הילדים נורא חכמים. ילד חכם, ילד שאין לו רווח מהעניין הזה, והוא יודע לאן. כמו שאת יודעת לאן זה ילך, גם הם יודעים לאן זה ילך. הם יודעים. והם ממשיכים שם. הם ממשיכים ומייצרים את ההמשך של זה. בואי נאפשר להם את המצב, שהם יבינו כל אחד לבד, לעבור עצמו, מתי כדאי לו להפסיק. מתי כדאי לגדול להגיד, לך, טיפש אחד, הלוואי שתמות. והוא יוצא מהחדר והוא הולך, והוא אומר, אני רוצה לראות טלוויזיה. זה פתרון. אני רוצה שהוא לבד ימצא את הפתרון הזה. את מבינה? זה כאילו לא נעים, את שומעת, יש שם חוסר, חוסר איזון בגיל, חוסר איזון בכוחות, חוסר איזון ברגישות. גם הלב שלנו, עדי, אני אומרת לך, ואל תגלי לאף אחד מהילדים, תמיד באיזשהו אופן, ומישהו אומר לי, לא, הוא שקרן, באיזשהו אופן, לא, לא, נוטה לכיוון איזשהו ילד. לא תמיד הוא הקטן. הרבה פעמים הקטן, אבל לא תמיד. מה שבעינינו חלש, רגיש, כן. כן, דומה לי, דומה לאבא שלו, לא יודעת, את מבינה? או להפך, מי שיותר מעצבן אותי, כי הוא מזכיר לי את חמותי, אז אני פחות סובלת אותו, פחות סבלנית אליו, כן, 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 כולנו יודעות את זה, וכולנו צריכים לשים יד על הלב ולהודות בזה. ועכשיו, אם אנחנו ערים, אז בוא נעשה עם זה עבודה, אבל זה סיפור אחר. ולכן, עדי, זה לא כאילו, את שומעת, את יודעת, את מחזיקה את עצמך, וזה עדיין מתבשל בך. ואז את גם מגיבה לא נכון כשבא אלייך ילד עצוב. שחררי את הדבר הזה. באמת ובתמים, תשמחי על זה ששני הילדים המקסימים שלך שיודעים להסתדר נהדר כשאת איננה. בואי נאפשר להם להסתדר נהדר גם כשאת ישנה. אז תעשי כאילו את איננה. אבל כשבא אלייך ילד בוכה, או כשיש דברים שהם קו אדום עבורך, אני נכנסת ומפרידה. זה הכל. אני קצת יותר ברורה עכשיו?
כן.
זהו.
כן. זהו, תודה רבה, מיכל.
בבקשה.
תודה על הכל, באמת.
בבקשה, שבת שלום, ותהנו. מילה רק לסיכום. יש לי עוד מישהו על הקו? מילה רק לסיכום. אנחנו הפסיכולוגים של הילדים. אנחנו, הם מסתכלים עלינו, הם מסתכלים על התגובות שלנו, והם לומדים מזה מה כדאי להם או לא כדאי להם להמשיך לעשות. צריכים להבין, כשילדים ממשיכים ומתנהגים במה שאנחנו קוראת לו התנהגויות מפריעות, כי זה מפריע לי, אבל זה גם מפריע להם, בינינו. ילדים שרבים, לא טוב להם. ילדים במיוחד אחים כאלה שחמישה ימים יכולים להסתדר כמו מלאכים, לא לריב פעם אחת. אצל סבתא בבית, מה קורה שם? מה זה דוקטור ג'קל ומיסטר הייד? לא. זה רק אומר שיש להם את היכולות האלה. פעם זה ביטר, פעם זה ויתר, פעם זה נתן, פעם זה התחשב, פעם זה הלך, פעם זה עזב, פעם זה התפשר. הם יודעים לעשות את זה, אבל הם לא עושים את זה לידי. זאת אומרת שאני, אני לא רוצה להגיד אני אשמה, אבל אני תורמת למצב הזה. אז צריכים להחריג את עצמנו, ולא מתוך איזושהי כעס, והם יסתדרו לבד, ולא אכפת לי, אני לא מתערבת יותר, עד שיהיה פה דם, עד המילה האחרונה, אתם תסתדרו לבד. לא, זה לא המקום. המקום הוא, אני סומכת לכם שתסתדרו לבד באמת, כי את יודעת שאת יכולה. ואם יש מכות, או אם יש כללות, או אני שומע צרכות, אני כמה מפרידה מבחם, אחד ימינה, אחד שמאלה. כי אני לא אוהבת את זה. כי אני לא מסכימה לפתור בעיות במכות. כשאת יודעת שהם יודעים לפתור את הבעיות שלהם בלי מכות. זהו. שבת שלום. והטלפון שלנו, 1-900-722-103, תתקשרו עכשיו, וואטסאפים ל-054-70-103-70, להודעות טקסט בלבד, והנה לשיחת הטלפון הבאה. שלום.
שלום מיכל.
שלום וברכה.
מה שלומך?
בסדר, תודה.
יופי, מעולה. אני רק רוצה להגיד לך שאמא שלי מרותקת לתוכנית שלך כל שבוע, למרות שאין לה ילדים קטנים, רק נכדים. והיא בכל זאת מקשיבה.
כן, את יודעת בסיכומו של דבר, גם בקליניקה היועצות שלי ואני, הרי כל מי שפונה אלינו, אני לא יכולה לתת לו מענה, בדרך כלל בגלל שאני לא יכולה לתת מענה לכל ההורים בארץ ישראל, אני גם בחול, אפרופו, יש לנו גם כאלה שמקבלות דרך זום בחול, בגלל זה אני גם מלמדת. אני לא יודעת אם את יודעת, יש לי תוכנית להכשרת יועצות משפחה, ואני מבינה שזה נדרש, במיוחד עכשיו, אחרי שנתיים כאלה כאלה קשות. בכל אופן, מה רציתי להגיד? בסיכומו של דבר זה יושב על מערכות יחסים. לוקחים את זה לבן הזוג, לבת הזוג, לוקחים את זה גם אם אני בת 60 והילדה שלי בת 40. לא סתם אמא כנראה מרותקת.
כן, כן, ממש.
כן, יקרה.
שמי סיוון, אני מראשון לציון, כן. בת 35, אני בהיריון שני כרגע, יש לי בן שנה ותשעה חודשים בבית. ההיריון קצת מאתגר, מתקרבים לסוף, אבל אני בסיכון גבוה, אני נאלץ תאומות.
מה נאלץ? מה?
היו לי תאומות.
ונשארה אחת.
ניתוח, כן, בגלל כל מיני סיכונים.
וואו, הטלטלה הרגשית שאת עברת, וואו.
כן, שומעים אותי? שומעים בסדר?
כן, שומעים בסדר, סיוון.
בעקבות הניתוח, אז נאלצתי לצאת לסוג של שמירת הריון, וככה פחות לטפל בבן שלי. זה התבטא בזה שגם ברמה של להרים אותו, לטפל בו, לקחת מהגן וכו'. אז בעלי נאלץ ככה להיות איתו יותר ולטפל בו. בעקבות זה הילד נהיה אובססיבי לאבא שלו, זה מתבטא בכך
שאנחנו מגיעים גם לסבים. אופ, את נעלמת לי. כשאתם מגיעים לסבים ולסבתות?
כשאנחנו מגיעים לסבים ולסבתות,
כן.
אז פשוט כשבעלי בסביבה, הוא נצמד אליו, הוא רק איתו, הוא לא מוכן ללכת לאף אחד אחר. אם מישהו רוצה לקחת אותו, לתת לו לאכול, רק הבא.
אוקיי.
למרות שאני נמצאת וגם הם.
אוקיי, אז סיוון, בוא אני כבר אתן לך, אני חושבת שאני מבינה. תראי, קודם כל אנחנו מבינות מה קרה לתינוק הזה, נכון? אמא קצת נעלמה, אמא הוא מתגעגע, והוא באמת כרוך אחרי אבא. עכשיו אבא מספק לו את כל השירותים, לא רק הפיזיולוגיים, גם הרגשיים, בעיקר. על אבא הוא סומך, אבא היה שם, אבא הביא אותו לגן, אבא הוציא אותו מהגן, אבא הרים אותו לידיים, אבא ניחם אותו, אבא ישב לידו. אז הוא נהיה אובססיבי לאבא שלו, זה נכון. מאידך, הוא בן שנה ותשע, והוא כן מבין עניינים, מבין דברים. למשל, הוא מבין ש... אני לא אומרת לך מה לעשות, אני רק לוקח אותך לתובנות של הרציונל. הוא מבין שכשיש סביבו גם סבתא וגם סבא וגם אמא וגם אבא וגם הזה, ואבא יושב ומדבר עם סבא, ומושבים את התינוק על הכיסא הגבוה ומגישים לו לאכול, הוא מתחיל לצעוק, רק אבא, רק אבא, רק אבא. הוא מבין טוב מאוד שאבא, אם אבא מסתובב ואומר לו, אני לא רוצה עכשיו מהם, אני מדבר עם סבא, אמא תאכיל אותך, או סבתא תאכיל אותך. והילד ממשיך וצורח, רק אבא, רק אבא, רק אבא. ואבא שלו בסוף בא. גם כי מרחמים על הקטן, גם כי מבינים את הקטן, גם כי רוצים שהקטן יאכל, גם כי הצעקות האלה מאוד לא נעימות. הילד הזה אחרי 3-4 פעמים הבין. מה הוא הבין, סיוון? שכל מה שאני צריך לעשות כדי לקבל את מה שאני ממש רוצה, זה לצעוק קצת יותר חזק. עכשיו, מאידך יש לנו פה תינוק, שכרוך אחרי אבא. בגן אומרים שהוא מתנהג טוב, הכל כרגיל?
אז זהו, קודם כל אומרים, לא, אני לא נהוגת להעיד על עצמי ומשפחתי, אבל הוא ילד מאוד מאוד חכם. הוא מאוד, כן, בגן הוא בסדר, אין לו משהו, לא מרגישים שהוא חרד כלשהו, משהו בגן.
יופי, יופי.
אבל הוא לא, הוא פעם לא סף, הוא הולכת לגן, הוא כזה אדיש. אבל זה נורא גם מתבטא, נגיד אם עכשיו אני אלך לאמא שלי, בלי בעלי, הוא יתנהג כרגיל, הוא יהיה בסדר.
כן.
אבל ברגע שהוא בסביבה, אז הכל משתנה.
אם את הלכי עם התינוק לאימא שלך, הוא יתנהג אלייך נהדר. זה שני דברים מוכיחים שאני צודקת במה שאמרתי לך. אחד, שאמרת שהוא חכם, אז הוא חכם והוא הבין את זה, ושתיים, מה?
כן.
ושתיים, זה שהכל רגיל עד הרגע שאבא בסביבה. זאת אומרת שהילד בסדר, תודה לאל, הוא מחובר אלייך, הוא נענה לך, הוא משתף איתך פעולה, הוא נהנה בחברתך, נכון? סבתא מאכילה אותו, את מאכילה אותו, אני צודקת סיוון, הבנתי נכון את מה שאמרת?
נכון,
הכל ממש בסדר. איך שאבא שלו נכנס, הוא עושה עליו מה שהרבה פעמים הורים אומרים, ותכף אני קצת אסביר את זה, הוא עושה עליו מה שאנחנו קוראים לו מניפולציה. עכשיו צריך להבין, המניפולציה הזאת זה לא משהו זדוני, זה לא במודע. הילד לא אומר לעצמו, הנה אבא בא, אני עובד עליו, אני יושב עליו, אני מעכשיו הוכיח לכולם, כי מה בעצם הוא עושה? ברגע שאבא שלו בא, הוא מתחיל לייצר מצבים שבהם הוא קובע, שזה יהיה בדיוק כמו שהוא רוצה. מבינה את הקטע?
כן.
והוא רוצה השאלה... את עכשיו, וזה ככה, כי זה מה שהחיים ייצרו לו. זה מה שהחיים ייצרו לו. ההיעדרות שלך, והחיבור החזק לאבא, והרצון האמיתי, בואי נגיד לפני כמה חודשים, שזה יהיה אבא, בבקשה, ואבא, ואבא, וברגע שהוא בחר אבא, אבא, ואת, גם הלב נשבר, אז אמרת, הוא נורא רוצה את אבא, אז אני לא אכריח אותו. אז אמרת לבעלך, משה בו. איך שמשה בא? הילד הבין, אוקיי, אני מבין. אני יודע מה אני צריך לעשות בשביל לקבל את מה שאני דורש. ועכשיו, וזה לא שהוא צריך אותו, הוא מסתדר נהדר בלעדיו, איתך, עם האחרים.
נכון, נכון.
אבל הוא מתקרב לגיל שנתיים, ומבחינה פסיכולוגית הוא גדל והוא מתפתח, והוא רוצה להתחיל להוכיח שהוא יכול, יש לו יכולות, יש לו כוחות, הוא קובע, הוא קובע גם עלייך, הוא קובע גם על עצמו. זה מה שהוא עושה. ומה שהוא צריך, סיוון, זה להתחיל להבין שלפעמים, אפילו שהוא נורא רוצה את אבא, אבא לא יבוא. כי אבא מדבר, כי אבא עסוק, כי אבא לא רוצה. וגם אמא פה. ואז הוא לא...
מה את נסיעה, שאני אנסה קצת יותר להראות נוכחות באבא?
לא, זה לא עניין שתראינו יותר נוכחות. זה עניין שהוא לא יקבל את מה שהוא רוצה. תראי,
אז איך אני מרצה אותו בכל זאת?
למה התפקיד שלי לרצות אותו? התפקיד שלי זה לא לרצות אותו, התפקיד שלי זה... ברור, 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 ואני אלטף אותו, ואני אשים לקח אותו על הידיים לאמבטיה, אני לא יודעת אם את יודעת, יכולה, אבל, ואני אשים לו מגבת, ואני נגב לו את הפנים, ואני אגיד לו, אתה עצוב, אני יודעת, קושקושון, אתה רוצה את אבא, אבל עכשיו זאת תהיה אמא, כי אבא עסוק, או כי אבא לא רוצה. אני רוצה להתחיל לייצר מצבים שהילד יבין. כי כרגע מה הוא עושה? הוא קובע עלייך ועליכם. ואמא ואבא אמורים להיות שותפים בגידול הילד. וברגע שאת יכולה, נכון שעוד מעט תהיה עם תינוק, עם תינוקת על הידיים, שזה גם כן יהיה איזשהו בעייתי, ושוב בעליך יהיה בתמונה הזאת. אבל, אבל, לא, לא יהיה משבר, לא חובה, לא חובה. תהיה יציאה מאיזון, זה תמיד עם סיכון משברי, זה לא תמיד משבר. לפעמים המשבר מגיע כשהתינוקת בת 7-8 חודשים. אבל כן, כן, לא לצפות דווקא למי יודע דרמות. וגם הילד קצת איכשהו באיזשהו אופן רגיל קצת להיעדרות שלך, ולזה שאמא לא יכולה, אמא עסוקה, לאמא זה כבד, לאמא זה כואב.
נכון, הרבה פעמים הוא ביקש ממני תרימי אותי ואני לא יכולה עם הבן.
נכון, שזה בסה. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך, הדברים האלה השתנו, את תלדי, התינוקת תגדל, כשהיא תהיה עוד שנה, תוכלי לחזור לחיים יותר נורמליים. הוא יגיד, תרימי לי, תרימי לי, הוא יגיד, תקחי אותי, תקחי אותו. את מבינה? הדברים הסתדרו, אני רוצה שתהיה אופטימית, סיוון. אבל עכשיו, כרגע, האובססיה הזאת משרתת אותו בלקבוע, בלרצות להיות חזק, בלהוכיח לעצמו ולהוכיח לך, שהוא קובע. עכשיו, אם את אומרת, יאללה, שיקבע, אין לי כוח לצעקות האלה, הוא אומר, אבא, אבא, שאבא שלו יבוא. כשאבא שלו איננו, החיים מתנהלים כסדרם, יאללה, בואו נחליק את זה. עוד חצי שנה, תינוקת תגדל, אני אהיה יותר פנויה, אני ארגיש יותר טוב, אני אתחיל לתקן את העניינים. או שאת אומרת, לא מתאים לי. לא מתאים לי, אז תעשי מה שאמרתי לך מקודם. פעם, מתוך כל 3 פעמים שהוא מבקש את אבא, שבאחת מהם אבא לא יבוא. כי אני עסוק, כי אני לא רוצה, כי אני עייף ואני נח, כי עכשיו אמא רוצה להיות איתך. ואז הילד מתחיל גם לשמוע את הקול של ההורה שלא נכנע לרצונות שלו. וצריכים להבין, בגלל שאמרת לי שהוא מתנהג מצוין, והוא רגיל, והוא ילד טוב, והוא משתף איתך פעולה, והכל נורמלי, עד הרגע
כן,
שהוא,
נורמלי,
עד הרגע שהוא רואה את אבא שלו, זה מחזק את זה שאני צודקת. זה לא בא ממצוקה, אנשים אומרים לי, או בטח תכף יכתבו לי פה בפייסבוק, אבל הילד במצוקה, הילד את לא נותנת לו, אוש, אוש, די, תפסיקו, ילדים...
לא, כואב לי המצב הזה שאני מרגישה שגם הילד
יתרחק
ממני.
נכון, אבל אין ברירה, אין ברירה. סיווני, תלדי ותלדי טוב ותגדלי את התינוקת ועוד כמה חודשים החיים יחזרו לחדמותם ולאט לאט תתחילי לישון לילה, תהי מאוזנת הורמונלית, קחי לך אוויר לחצי שנה קדימה, סיוון, לפחות, ואחר כך תתחילי לתקן. אחר כך בואי להדרכת הורים.
תודה רבה, תודה רבה.
בבקשה.
בבקשה. שבת שלום.
שבת שלום וכל טוב. להתראות. אתם הבנתם את זה? ורגע לפני שאתם עושים לי לינץ', תקשיבו לשיחה הזאת שוב. אנחנו עם הילדים, גמישים, מבטרים, נותנים את הצרכים שלהם, עד הרגע שזה תוקע את החיים, גם שלהם וגם שלנו. ופה יש לי תפקיד ללמד את הילד משהו אחר. במיוחד אם התנאים מסביב מראים לי שהכל בסדר. זהו, הטלפון הוא 1-907-22-103, והודעות טקסט קצרות בוואטסאפ. 054-70-103-70, זה צריך להיות לכם בטלפון, וזה צריך להיות לכם על המקרר. אז אני יוצאת לכמה דקות פרסומות, תכף אני אשוב. טוב, אני כאן, קצת איחרתי, שמתי אוזניות, אני מתקשטת לכבודכם, מי שרואה אותי בפייסבוק, היי, ותקשיבו, איזה מכתב קיבלתי. היי מיכל, בני בן השלוש, תדמיינו רק רגע שובבון קושקושון פושפושון בני שלוש, קטן כזה, רץ, משתולל, משתובב, חמודון כזה, מאז, מגלה את העולם, בן שלוש, בן שלוש. זאת אומרת, הילד הזה חי אפילו לא אלף ימים. בזמן האחרון משתמש במילים, תקשיבו טוב, פיפי קקי ובטטה. אתה קקי, אתה פיפי, אתה בטטה. תקשיבו, רק לקרוא את זה, אני מתה מצחוק. שימו לב איך הוא שם על אותו משקל את הפיפי, את הקקי ואת הבטטה. תראו לצלכם שהוא היה אומר, את הפיפי, את הקקי, את הקרובית. אוי, הם מהממים הילדים האלה, מתה עליהם, מתה. אז האמא שואלת אותי, או שזה אבא, איך הכי נכון לענות לו כשהוא אומר את זה? אז זאת אמא, בדרך כלל אני מתעלמת ומדברת על נושא אחר. זאת אומרת, הוא בא והוא אומר, נגיד הוא כועס, הוא אומר לי מישהו, את הקקי. אז אני אומרת לו, כן, תגיד, אתה רוצה שנלך ונסה לארוחת ערב? כן, זה נקרא מתעלמת, מדברת על נושא אחר. או, אם הוא דורש יחס, דורש יחס, זאת אומרת, איי, חמודה, צודקת, הוא בא אליה ואומר לה, אתה קקי, אמא, את פיפי, אמא, את בטטה. אז אני אומרת לו, אתה מתוק, אתה תפוז, אתה קלמנטינה. קודם כל, תשובה מתוקה. תראי, אני נתרי, קקי פיפי ומטטה, השילוב הזה הורס אותי, אני מתה לראות את הילד. בכל אופן, תשלחי תמונה, תשלחי תמונה דרך הוואטסאפ, יאל יראה לי. עכשיו, זה מתחבר דווקא למשהו שאמרתי לפני שיצאתי לפרסומות. ילדים ממשיכים לעשות דברים, גם אם אנחנו לא אוהבים אותם, וגם אם אפילו הם לא טובים לילדים, וגם אם הם מפריעים להם, וגם אם הם מפריעים לנו, הם ממשיכים לעשות את זה, כי הם יוצאים מורווחים. והרווח הוא לא דווקא משהו חיובי. אתה מתוק, איזה חכם, נהדר, כל הכבוד, איך הצלחת. הרווח הוא קיומי, הוא פסיכולוגי. שמתי לב, זה רווח. כעסתי, זה רווח לילד. הם לא נהנים מזה שכעסתי. אבל הם אומרים, אני מפעיל אותה. לא רק זה, היא כנראה גם קצת חסרת אונים, כי עובדה היא כועסת. ואותו דבר עם הפיפי קקי. אני, א', צריכים לזכור, הדברים האלה אצל הילדים, הם פזות. באמת. עכשיו, אם זה משהו שאפשר לוותר, אבל דרך אגב, מה שאת עושה, את גם מתעלמת וגם אם הוא דורש יחס. זאת אומרת, את מגיבה גם וגם. ברגע שאת מגיבה גם, לפעמים את מתעלמת, אבל לפעמים את אומרת לו, אתה מתוק ואתה תפוס וקלמנטינה, מבחינת הילד, זה סיבה להמשיך. כי נכון שלפעמים היא לא עונה לי, אבל לפעמים היא גם אומרת לי, אתה תפוס. היא לפעמים היא כן. אוקיי? וגם בנחמדות. זאת אומרת, להגיב באופן לא עקבי, לא אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר כל הזמן, לא ילמד את הילד מה שאני רוצה. זאת אומרת, אני צריכה להיות נחושה, ברורה, להחליט על דרך פעולה, ולדאוג בה כל הזמן, שבוע, גם אם הילד לא משנה את התנהגותו. עכשיו, את צריכה להחליט, וזה תמיד, לכן גם ההדרכה שלנו, תמיד מתאימה להורים, למשפחה, לערכים, למי שיושב שם ולערכים שלו. את יכולה להחליט שדי, את לא שמה לב לזה, זה יעבור. חודש, חודשיים, זה יעבור. משהו אחר יחליף את זה, אבל זה יעבור. אז את באה אל הקטן, לא מתעלמים מילדים בלי להגיד להם, חבר'ה. וגם ההתעלמות היא לא מהילד, ההתעלמות היא מההתנהגות. זה אי אפשר להתעלם מילד, זה צורך פסיכולוגי להיות, להיות כאן, להיות נראה, להיות קיים. ולכן את באה אל הקטן שכבר את אומרת לו, אומר מתוק של אמא, אתה בזמן האחרון אומר הרבה, אתה קקי, אתה פיפי, אתה בטט, אבל אני לא אוהבת את זה. ואמרתי לך את זה גם הרבה פעמים. אבל כל פעם כן הייתי עונה, לא הייתי עונה, הייתי אומרת תפוס, קלמנטינה, החלטתי, אתה יודע מה? שאני לא ענה בכלל. אתה חכם, אתה יודע שאני לא אוהבת, אתה יודע שזה לא נעים לי, מאוד לא נעים לי. במיוחד, נגיד אם הוא אומר את זה גם לך, כן? במיוחד אם הוא, במיוחד אם אתה אומר את זה לי, זה ממש מעציב אותי. זה לא יפה שאתה מציב את האמא הכי מתוקה שיש לך, נכון? אבל אני לא רוצה לחוס עליך. לא רוצה להגיב לזה בכלל. אז גם אם תגיד את זה, וגם אם תגיד את זה אפילו ממש ממש חזק, אני לא אגיב לזה. עכשיו, הוא יגיד, הוא יבוא, אחרי שתי דקות, הוא ישר בודק אותך. תדעו לכם שתפקידם של ילדים לבדוק. דרך זה שהם בודקים את העולם, הם מזהים, הם מבינים אותו. דרך זה שאני עושה דברים מסוימים, אני מתנהג באופן מסוים, אם האבא מגיבים אליי, אני לומד מזה. להפסיק, להמשיך, לחזק, לדכא, מה? ככה לומדים. רגע, שנייה אחרי זה, עוד לא תספיקי להסתובב מחדר לחדר, הוא יבוא ויגיד לך את קקי. את יכולה לשים עליו יד על הראש, ולגיד לו, בא לך לקפל איתי את הגרביים? אז את בטטה. את יכולה אפילו אולי טיפה קמצוץ חיוך או משהו כזה, אבל את לא מגיבה לעצם העניין. שמתי לב לילד, אני יודעת שהוא פה. אוקיי? זה למשל דרך אחת. יש המון דרכים להגיב, ולכן זה צריך להיות בהתאמה להורים. את יכולה להחליט שאת אומרת שאתה אומר את זה לי, כשאתה אומר את זה באוויר, להציץ ולשולחן, בסדר, אפשר להגיד באוויר דברים שטויות במצוגבניות, גם אני יכולה להגיד להציץ שהוא תפוז וקלמנטינה. אבל כשאתה אומר את זה לי, אני נורא נעלבת. ואני רוצה להגיד לך שכשאני נפגעת ואני נעלבת, אני פשוט אתרחק, אתנתק, אני אצטרך כמה דקות להירגע. ואז דקה אחרי זה הוא אומר לך את בטטה, תעשי פרצוף נפגע כזה, הוא שומע ורואה הכל, תסתובבי ותעשי משהו אחר, לכי לחדר ותעשי משהו אחר. הוא יודע ששמעת, הוא עכשיו רואה שנפגעת, ואולי פעם ראשונה בחיים הוא מתמודד עם תגובה של מישהו שנפגע ממנו. וגם אם הוא אומר, ופתאום הוא מבין שהוא פגע, והוא אומר סליחה, 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 לא לסלוח, אבל לא להגיד לו, אני לא סולחת. להגיד לו, שמעתי. תניח לי, אני רוצה להירגע. כי סליחה זאת סתם מילה, אם לא מתכוונים אליה. וילד שרואה את אמא שלו פגועה ואומר, סליחה, סליחה, ואז מחבקים אותו והוא מקבל חיבוק, אחרי שעה יגיד לה בטטה עוד פעם. כי זה סתם מילה. ולכן אם ילד אומר לי סליחה ואני אומרת לו, שמעתי. תניח לי, תן לי להירגע. אבל אמא, אבל אמא, אבל אמא, אבל אמרתי סליחה, סליחה, אבל אמא, סליחה, ואני מבטיח, ואני לא אעשה את זה עוד פעם, שמעתי, שמעתי, תניח לי בבקשה. ואז הילד מתברבש עם הרגשות של עצמו, ואז הוא מבין בעצם, אולי לראשונה בחייו, מה עובר עליי, מה עובר על הבן אדם שהוא פגע בו. ובעצם את זה אני רוצה, אני לא רוצה שהוא יגיד סליחה, הוא יכול להגיד לי צ'וקומוקו, זה בדיוק אותו דבר. אוקיי? זאת העוצמה שלה להגיב, לא להגיד אמא נורא נעלבת, להתנהג אמא נעלבת. או אמא כועסת. אני מקווה שעזרתי לך. ובאמת ההחלטה היא תמיד, איך אני מגיבה לדבר הזה? ולשים לב שאני מגיבה בכזה אופן שלא ממשיך ומלבה. ואם אני מגיבה באופן לא עקבי, הוא לא למד את מה שהייתי רוצה. בהצלחה יקירה, כל טוב. תשלחי לנו עוד איזה שבועיים, אוקיי? כי זה ייקח כמה ימים. תכתבי לנו, לאייל, האם זה עבד ומה עבד בזה. ויש לי שיחת טלפון. שלום.
הלו.
שלום וברכה.
שלום, שלום. קוראים לי רותי ואני סבתא לנכדה בת 4.5 ותאומים בני 2.
ושהם אחים, אחים שלה?
מה?
הם אחים שלה? התאומים?
הם אחים שלה, כן, כן, אוקיי. אחים שלה. קודם כל השאלה לגבי נכדתי, שאנחנו מרגישים שהיא לא אומרת תמיד את האמת, אני לא רוצה להגיד משקרת, אבל כדי לחלף ממצבים מביכים, או כדי, או שהיא עושה משהו שאסור, אז היא פשוט לא אומרת האמת, לא לקחתי, או שמשהו נשבר, אז שבאו להגיד לה מה קרה, אז היא אמרה, אני לא יודעת, מין התעלמות כזאת.
ברור.
או שמאוד חם בחוץ, והלכנו יחד, ואמא אמרה שהיום לא אוכלים גלידה, סבתא כל כך חם בחוץ, אני רוצה גלידה, כלומר, קצת מניפולטיבית להכין את הרקע.
ברור, ברור. תראי.
מה המשמעות של זה, ומה עושים?
המניפולציה היא מהממת, היא נהדרת. דרך אגב, גם השקר, תכף אני אגיד לך. כשילד מתחיל לשקר, אתם צריכים להיות צבעי רצון, ללכת, לקחקח ידיים, ולהגיד, איזה יופי, איזה יופי, איזה כיף, איזה כיף, הוא משקר, איזה כיף. זה, בלב. ועכשיו, נעשה את האקטים החינוכיים. ולמה אני אומרת שזה מצוין? כי האפשרות לשקר מראה על התפתחות קוגניטיבית, שכלית, מהממת. זה מראה על איזשהו סוג של יכולת להבין מה שאין בגילאים יותר צעירים. שיש מציאות, אבל אני יכולה גם להמציא מציאות. ויותר מזה שאני יכולה להמציא ולספר סיפור אחר, גם אחרים יכול להיות שיאמינו על זה אפילו. כי הרי עולם דמיון יש להם תמיד, אבל במקרה הזה היא משתמשת בעולם הדמיון והיא עושה לשירותה. שזה נהדר, זה אחד. שתיים, כולנו משקרים. את יודעת מה נזכרתי? יש לנו חבר שלפני איזה 20 שנה הוא החליט שהוא לא משקר יותר. עכשיו, זה קטע. זה חתכת קטע. כי זה לא פשוט. תארי לעצמך שאני באה ואני אומרת, טוב, אני לא עושה את זה בחיי, בחיים לא עשיתי את זה. איך אני נראית היום? מה דעתך? והוא לא בא לו לשקר לי. אוקיי, אתה נזכיר לי את הפולניות שמישהי באה ואומרת לה, או, את נראית טוב היום, אז היא אומרת, למה בדרך כלל אני לא נראית טוב? וקיצור, כולנו משקרים, אנחנו משקרים כי זה טקטי, אנחנו משקרים כדי להגן על האחר, ילדים משקרים כדי להדיר את עצמם. אני שמעתי על ילד, אנחנו הכרנו פעם, טיפלנו, על ילד בן 3.5, כמעט 4, שנולד לו אח קטן והוא היה חולה, ואמא הייתה עמוד בטיפולים, הלכה לבתי חולים ונעדרה מהבית ובא עם התינוק, ויום אחד הוא בא לגן והוא אמר שאח שלו מת. עכשיו, זה סוג של הגנה עצמית גם. יש, תביני מה עבר לו בראש, מסכן, או אבא שלי שוטר. למה? הילדים משקרים כדי להאדיר את עצמם, ילדים משקרים כדי להגן על עצמם, ילדים משקרים כדי למנוע, כי הם חושבים שזה ימנע מאיתנו לכעוס עליהם, ילדים משקרים כדי להניע אותנו, להניע אותן, להניע בעין, לגרום לנו לעשות כל מיני דברים שאנחנו רוצים, אוקיי? זה ילדי, זה הגיוני, הם עושים את זה. אנחנו עכשיו רוצים, באקט החינוכי, להפגיש אותם עם החיים. עכשיו, כששומעים בום, באים לחדר ואומרים לה, מה קרה? והיא אומרת, אני לא יודעת. אז הוא מנהל, בואי נראה, מה לדעת איך יכול היה לקרות פה? עכשיו, יכול להיות שבגלל שבת 4.5, יכול להיות שהיא תמשיך להגיד, אוי, באמת, אני לא יודעת, או שהיא תגיד, אולי הכדור נפל? אז אומרים לה, מזל, טוב שזה רק הכדור שנפל. אוקיי. זאת אומרת, מה אני עושה? אני מבינה, אבל אני גם מבינה לליבה, זאת אומרת, כנראה שהיא באיזושהי נקודה בזמן, יש לה תאומים של האחים בני שנתיים, והיא אחרי שנתיים קורונה, היא גדלה איתם בבית, תקשיבי, רותי, החיים שלה קשים, שיהיה לך ברור.
כן.
זה שילדה פריבילגית זה את ואני יודעות. החיים שלה, בעיניים של ילדה בת 4.5, מאוד קשים.
כן.
והיא לא רוצה להכניס את ההורים שלה. היא לא רוצה עוד פעם שיחסו עליה. אולי הייתה תקופה שאמא הייתה קצרת סבלנות, או אבא היה קצרת סבלנות. אולי היא שמעה יותר מדי פעמים בעיניה זה, אז תעזבי, אז תוותרי, למה רבים על הדבר הזה? והיא לא רוצה לוותר, היא בת 4.5, לא בא לה. אני לא יודעת, אני ממציאה דברים, רותי. אבל כן, זה, כן. זה עיניים של ילדה. ובעצם השקרים שלה נועדו בעיניה באופן תמים להגן על עצמה. עכשיו, ברגע שהשקר הוא כזה, שזה ברור לכם, ואפשר, זה ברור לכם שהיא משקרת, ואפשר גם לאמת אותה עם זה, כי לפעמים אי אפשר, כשאת תכנס לכם ואת אומרת מה קרה, והיא אומרת אני לא יודעת, מה נגיד לה, בטח את יודעת, היית פה, אפשר, אבל זה חסר טעם, אפשר להגיד לה, יא באמת, אז בואי נסתכל סביב, ננסה להבין, אני גם רוצה להקל עליה, היא בת 4.5, אוקיי? אבל אני רוצה כן להראות לה ש... זה לא עובר ככה, ואני גם לא מרימה את זה לקרב אחר. מה זאת אומרת, את לא יודעת, את היית בחדר, מה, את לא רואה מה קורה פה כשיש בחדר? את בת 4.5, את אמורה להבין מה קורה סביבך. אני לא רוצה להיות במקום הזה. מבינה?
זה.
נכון, עכשיו, אבל אם אני יודעת שהיא שיקה, אני יודעת, זה ברור לי. לא יכול להיות שקרה מה שהיא אמרה שקרה, או ראיתי במו עיניי, שמעתי במו אוזניי, והיא משקרת. זה מצריך משהו של לבוא ולהגיד לה, מיכלי, תקשיבי מתוקה, לפעמים, כשאני שואלת אותך שאלות, או אמא ואבא שואלים אותך שאלות, את לא אומרת את האמת. עכשיו, אני אהבתי מאוד שאמרת, היא לא אומרת את האמת. כי היא לא ילדה שקרנית.
לא,
היא פשוט
לא.
ברגעים מסוימים, לא אומרת את האמת. כי מבחינתה להגיד את האמת, לא טוב עבורה. והיא בת 4.5. ולכן, ברגע שהיא כן שקרה, אומרים לה, אנחנו יודעים מאמי שזה שקר. אין צורך, ילדה האהובה שלנו, אין צורך. אם היית אומרת, ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת, אם אנחנו כועסים עלייך וזה, את חושבת שזה לא צודק, תגידי לנו. את בעינינו כל כך חכמה וכל כך מבינה, וכל כך אנחנו יכולים לסמוך. אל תגידו, את גדולה. לא, לא שווה לה להיות גדולה. לפעמים היא רוצה להיות קטנה, כי יותר שווה להיות. כן, אוקיי? זאת אומרת, כן לאמת אותה עם המצב הזה. ואפשר גם לפעמים להגיד לה, אני רוצה שתדעי, שאני כל כך לא אוהבת את זה, שאני קצת הולכת הצידה להירגע, כי זה היה לי לא נעים לדעת. כי זה כבר פעם שנייה היום. ואז את הולכת רגע הצידה, מעמידה פנים, איזה משהו, אוקיי? ואחר כך ממשיכה הלאה, לא מדברת על זה. לא לעשות מזה יותר מדי עניין. אבל לתת להתחיל לילדה להבין את ה... זה לא טוב לי, זה לא יוצא פה טוב. לא כדאי לי להמשיך עם זה. וגם אני חושבת, כמו שאמרתי לאמא אחרת, שזה משהו אולי, אולי, אולי זמני. עכשיו כשהיא אומרת לסבתא נורא חם, ואני רוצה גלידה, וזה מניפולציה, תגידי לה צודקת מתוקה, נורא חם. אבל אפילו כשחם כל כך גלידה, זה לא הזמן הנכון לגלידה, כי אני יודעת שעוד חצי שעה אוכלים, לא רק זה מתוקרון, כבר אכלת היום המון דברי מתיקה. זאת אומרת, לך איתה, היא עושה עלייך מניפולציות, ילדים עושים מניפולציות כל הזמן, גם אנחנו עושים עליהם, גם אנחנו עושים אחד על השני, גם על עצמנו. זאת אומרת, את מבינה? לא, אל תשאבי לפרשנות של אוי אוי, זה מדיג, היא שקרנית, תטפלי בזה עניינית, למקרה, את רוצה לקנות לגלידה או לא רוצה לקנות לגלידה? מבינה?
כן, רק רוצה את המקרה אחד שקרה. הבאנו למתנה, הבאנו כמה מתנות, ואבא שלה אמר, את המתנה הזאת, הבובה הזאת, נפתח מחר.
אוקיי.
אוקיי. אנחנו הלכנו, יצאנו בערב, יחד עם ההורים שלה.
תקצרי, מאמי, תקצרי.
וחזרנו, וגילינו שהיא פתחה את הבובה הזאת עם הבייביסיטר. ששאלו אותה, היא אמרה, אבא שלה שאל אותה, אז היא אמרה, אבל סבתא נתנה לי אותה כבר.
נכון. אז אבא אומר, אני יודע שזה שקר. סבתא נתנה את זה סגור, ואנחנו אמרנו לך לא לפתוח, ואנחנו דואגים. ואנחנו דואגים. ותקשיבי, שההורים ירימו טלפון, אם הם דואגים או משהו כזה, בסדר? אלינו למשרד, לפעמים פגישה אחת יכולה לסדר את הראש.
אוקיי.
תודה רבה, רותי, שבת שלום.
תודה, שבת
ויש לי כאן עוד מכתב, אייל, אנחנו נשמור את זה לשבוע הבא. ביי, תודה לכולם. אני סיימתי, שבת שלום. נתראה כאן. בשבוע הבא יהיה פה רון חולדאי, ואנחנו נתראה עוד שבועיים. ביי.